רדיו סול סימואל, רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כי אני חייל. אתם כמו תמיד בימי רביעי בשעה 12 על רדיו סול. אני עורכת הדין הולי שוורץ ואני שמחה שהצטרפתם אלינו כאן כדי להיות איתנו ולדבר על דברים שהם ככה רגע אחד לפני הגיוסים, רגע לפני השירות הצבאי. אנחנו ניתן היום הרבה מאוד מידע שרלוונטי בדיוק לחבר'ה שמתגייסים בגיוסים הקרובים ממש, גיוסי יולי ואוגוסט, ואנחנו מגיעים היום מצוידים עם אורחת שכבר מרוב שיש לה קילומטראז' פה, אז היא מכירה את האולפן. אבל לפני שנציג אותה, ואתם כבר מכירים אותה, אז אנחנו קודם כל נלך אל ההולי טיפ ונשמע את הג'ינגל שלנו של ההולי טיפ. אז בואו נשמע את הג'ינגל ואז נתחיל עם ההולי טיפ. אז בבקשה.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההולי טיפ שלנו היום נוגע לחיילים שקיבלו פטור משירות, ומעוניינים לחזור. אז תמיד שואלים אותי, קודם כל, האם זה אפשרי? אני יכול בכלל לחזור? אז התשובה היא שכן, זה אפשרי. אבל השאלה שמיד באה אחרי זה, זה, אוקיי, מתי אני יכול לחזור? אז חשוב להבין שהתהליך של החזרה הוא תהליך. זה לא מהיום למחר קורה. הצבא בדרך כלל ירצה לדעת, אוקיי, קיבלת פטור מסיבה X. איפה אתה היום? האם חל איזשהו שינוי? האם השתנה מצבך הפיזי, מצבך הנפשי? האם העילות שהביאו אותך לפטור משירות עדיין קיימות? וכאן צריך להגיד שבעיקרון יש לכם 30 יום כדי להגיש ערעור על הפרופיל. אבל לפעמים 30 הימים האלה הם פרק זמן שבמסגרתו אתם לא תצליחו להוכיח שאכן חל שינוי בנסיבות. כי לפעמים כדי להוכיח שינוי או להוכיח תהליך נדרש פרק זמן ארוך יותר. ואתם תדרשו להביא הוכחות לשינוי הזה שחל. ולכן בכל מקרה ומקרה אני ממליצה לפני שממהרים לכתוב עכשיו איזשהו ערעור, לבדוק רגע אחד מה התהליך הנכון והמתאים ביותר כדי להרער על הפרופיל. האם באמת נכון לכתוב ערעור תוך 30 יום, או שנדרש כאן לבדוק קצת יותר את הנסיבות, אולי לפנות בהליך אחר, בפרוצדורה אחרת, להוכיח שינוי בנסיבות. כל מקרה כזה צריך לבדוק לגופו של עניין, ולא מהר לרוץ לכתוב איזשהו מסמך, שלא ברור עד כמה בכלל יש לכם יכולת להצליח באמצעותו. אז עד כאן בנושא הזה של של הערעור ושל פרופיל, ואנחנו נגיד צהריים טובים לסגן אלוף במילואים, מיטל מידם, נראה לי שכבר לא צריך להציג, אבל בכל זאת.
צהריים טובים.
צהריים טובים. מיטל הייתה בעברה מפקדת בסיס טירונים, כיום מלווה הורים ונוער לקראת גיוס. ומיטל, זה כבר לא הפעם הראשונה שלה כאן. ובפעם הקודמת אנחנו דיברנו באמת על ההליכים של, של הצו הראשון ועל יום המאה. ואני חושבת שהיום אנחנו נעשה איזושהי קפיצה, וכמו שהבטחתי, נדבר קודם כל על מה שקרוב. זאת אומרת, גיוסי יולי-אוגוסט, שזה כבר, אנחנו בתחילת יולי, סוף יולי כבר מתחילים הגיוסים, זה ממש מעבר לפינה. והייתי רוצה ככה אולי להתחיל בשאלות והתהיות שאת שומעת בימים אלה, אפרופו הגיוסים המאוד מאוד קרובים. נתחיל בזה.
אוקיי. אז מתחילים לגייס בעוד 3 שבועות, זה הגיוסים הראשונים כבר.
וואו, מטורף.
לגמרי.
אגב, לא, אני עוצרת אותך עוד לפני שהתחלת לענות.
כן, בטח.
לא הייתה איזושהי דחייה, איזשהו עיכוב בגלל המלחמה באיראן, בגלל, לא היה משהו כזה?
עיכובים כרגע אין. היה איזה עיכוב במבצע עצמו, דחו גיוסים של יוני בשבוע.
אוקיי.
והמשיכו, יוני זה החבר'ה שככה עוד נספחים של השנתון הקודם.
אוקיי.
אז הם התגייסו, כבר הסתיים, זה היה בשבוע האחרון, וזהו, ומתחילים בעוד 3 שבועות את הגיוסים הגדולים, יולי-אוגוסט, אני רק אגיד שמגייסים כל השנה, יש אנשים שחושבים שמגייסים רק בעולה, אז התשובה היא לא, מגייסים גם בספטמבר ובאוקטובר וכו', לאורך כל השנה יש הפסקה באמצע באמת של חודש על הבגרויות, ובזה זה מסתיים. אבל בואי באמת,
אז בוא נדבר באמת
בוא נדבר על התהיות הגדולות כרגע של הורים.
מה את שומעת היום?
יש קושי, במיוחד
אפרופו המצב.
הקושי הוא הורי על ילדים, אני אקרא להם ילדים כרגע, כי לשלוח מלשב, להיות לוחם בתוך סביבה כזו, זה קשוח. זה קשוח מאוד להורים. רק אתמול ניהלתי פגישה כזו עם מלשב שמתגייס, ואמא שלו ממש ממש בכתה בפגישה, וכאילו
ברור, ברור.
הוא מאוד רוצה להיות לוחם, והיא מאוד, עם הרבה חששות. אז קודם כל, נכנסים ללחם או לא נכנסים ללחם? טירונים, נכנסים לעזה או לא נכנסים לעזה?
זה שאלות שאת נשאלת?
כן, שאני נשאלת.
אוקיי. ומה את עונה? איך את עונה לשאלה כזאת, כשברור שאת מבינה את החשש ואת החרדה?
נכון, לגמרי. אז קודם כל, חששות וחרדות, אני עובדת איתם. הן נוכחות, הן קיימות, אני לא יכולה להגיד למישהו אל תחשוש או אל תפחד, כי הוא יחשוש ויפחד. אז קודם כל, אנחנו עובדים עם זה, עם הפחד הזה, מבינים רגע איך אנחנו יודעים לנהל אותו, איך אנחנו יכולים להכניס אותו לתוך איזשהו, אני קוראת לו לאסוף אותו, כן, כמה שאפשר. הסיבה רק כדי לא להשיט את זה על המתגייס. כי המתגייס גם ככה מתגייס והוא מפחד.
Okay.
הוא מפחד. אולי הוא לא יגיד את זה בכל, אולי הוא יגיד את זה בכל מיני מילים אחרות, אבל הוא מביא איתו כבר את המטען הרגשי של השינוי הזה. אז קודם כל, אנחנו כהורים, בואו רגע נאסוף את הדבר הזה, קודם כל אלינו, ונפרוק אותו איפה שצריך, עם חברים, עם מישהו, עם הבן זוג, עם בכי. אני חושבת שהכל נמצא.
אז מה את אומרת בעצם? אל תפקו ליד המלשב?
כן.
אוקיי.
Okay. נכון, לא לפקות ליד המלשב.
אוקיי.
Okay. לא צריך. אפשר להגיד למלשב, אגב, הוא יודע, כמו שאתמול אמר לי הבחור, בנוכחות אמו, אמא, אני יודע שאת מפחדת.
אוקיי.
אני יודע, וזה בסדר. הוא צריך לדעת. ועדיין, לא, אני לא רוצה שהוא יסחוב את הפחד ההורי של אמא שלו. אני רוצה שהוא ייקח את הפחדים שלו, ועכשיו יעבוד איתם, גם ככה יש מספיק להתנהל איתו. אז כן, לא לפקוט. גם בטירונות, אני אומרת, מדברים עם הילדים, לא לפקוט בטלפון.
אוקיי.
תפקו לפני, תפקו אחרי, הכל תפרקו את זה. לא איתם בטלפון, בטלפון, או אני ממליצה על שיחת וידאו. שירו את הפנים המחייכות שלכם. ממש ככה, את הפנים הקרויות, הקשובות, אני איתך, דוחפות קדימה, את זה הם רוצים. כי בסוף הם מושיטים יד. ורק כשנשים לב שאנחנו לא דורכים להם על הראש, לעומק של הבור, אלא מושכים אותם החוצה, כי הקושי הוא קודם כל שלהם. הם שם, לא אנחנו. ובואו נעזור להם רגע להתנהל שם. אז קודם כל אני מאפשרת. דבר נוסף שאני אגיד על כניסה לעזה וכזה, תראו, חייבים להבין רגע איך הצבא עובד במלחמה. וזה נורא בסיסי. צבא עושה הערכת מצב. היא קורית כל יום, לפעמים כמה פעמים ביום, וחלק מהערכת המצב הזו, גם מחליטים מה קורה עם הכשרות, איפה הן עומדות, מקצרים אותם, לא מקצרים, נכנסים או שומרים על דברים אחרים. זה יקרה ongoing. אני לא יודעת להגיד עכשיו מה יקרה עם הילד הפרטי שלי, שיתגייס באוגוסט ויתחיל הכשרת סתם, אני אומרת, שריון, ומה יקרה איתו. גם אף אחד מאיתנו באמת לא יודע, הנה היום הכריזו בבוקר שאולי תהיה הפסקת אש. אז אנחנו לא יודעים. ולכן, מה שלפחות אני מלמדת מבחינה מנטלית, זה מה שלא בשליטתי. לא בשליטתי.
אז איך מתמודדים עם החוסר ודאות הזה, עם זה שכל יום משהו אחר יכול לקרות?
נכון, אז חוסר ודאות זה דבר בסיסי שהוא חי בתוכנו כל הזמן, אנחנו יודעים את זה גם כאנשים...
בטח במדינת ישראל.
בטח במדינת ישראל, ובטח כאנשים מבוגרים במדינת ישראל או בכלל. אי ודאות זה משהו שאנחנו כבני אדם צריכים ללמוד להתנהל איתו.
אוקיי.
אוקיי? אז קודם כל, להסכים לקבל את זה. תסכימו לקבל שיש אי ודאות ותהיה אי ודאות גם כשהם יהיו בתוך המערכת הצבאית. גם אחר כך, אבל בואו נדבר רק על הצבא.
נכון.
אז קודם כל, בואו נסכים לקבל את זה. והדבר השני זה, יש לנו הרבה אי-וודאות, אנחנו רוצים להחזיר לעצמנו שליטה. והדרך להחזיר שליטה היא לשבת רגע עם עצמי ולהגיד מה אני כן יודע. אוקיי. מה אני כן יודע?
אני בתור מיועד לשירות או אני בתור הורה?
גם וגם.
אוקיי.
גם וגם, לגמרי.
אז תני לי דוגמה למשל לשיחה כזאת של מה אני כן יודע.
אז למשל, בוא ניקח דוגמה של אתמול, כי היא ממש ככה...
יושבת ושאל, לך בראש.
כן, היא יושבת לי בראש, הוא גם היה בחור מקסים, וגם אמא שלו, באמת, מדהימים. והוא אמר לי, אני לא יודע, ואני נורא מפחד מזה. ואמרתי לו, חכה רגע. הנוער אגב, המשפט אני לא יודע או אני לא יודעת, אני מאמנת מנטלית, אני לא שומעת את המשפט הזה. כי מה זה אתה לא יודע? אם אתה רוצה לדעת, לך תלמד. אנחנו רוצים לדעת משהו, אנחנו הולכים ללמוד. אז אני שואלת, מה אתה כן יודע?
אוקיי.
ודרך מה אתה כן יודע? למשל, הוא אמר לי אתמול. אני ממש מפחד מזה שאני לא אפגוש חברים.
Okay.
אני מפחד שאני לא אעמוד במה שידרשו ממני. אני מפחד, אגב, תמיד זה פחדים. אוקיי? ושאלתי אותו, ומה אם כן? אם כן תעמוד, אם כן תפגוש חברים, אם כן, אומר לי, נכון, למה אני לא חושב על מה אם כן? הרעיון הוא לעשות סוויץ', ממש בכוח, ממש לתרגל את הראש, לעבור מלא לכן. זה לא קל, זה לא קורה בחמש שניות, אבל זה אפשרי לנהל רגע את המחשבה לכיוון של... מה אני מביא איתי? Okay. מה אני מביא איתי? ואז הוא אמר, אמרתי לו, מה אתה מביא איתך? מה יהיה שם? אז הוא אמר, אני בן אדם מאוד חברותי, אני יודע, אני בן אדם שיוזם בדרך כלל, אני אוהב לקחת על עצמי דבר, אמרתי לו, בוא ניקח רק את שני אלה. תראה כבר באיזה נקודת פתיחה אתה מגיע. ופתאום המוח קצת נרגע, והפחד מקבל איזשהו תפנית, הוא לא נעלם, אבל הוא מקבל זווית ראייה אחרת. אגב, אותו דבר אימא שלו שמקשיבה לזה, ופתאום ראיתי אותה כאילו מתיישרת ומחייכת. למה? כי לפי שמעת הבן שלה מדבר על עצמו דברים טובים. ודבר נוסף, היא גם הוסיפה. נכון, ואתה גם כזה, ואתה גם כזה, ופתאום הייתה שם שיחה מאוד חיובית, מאוד מרגיעה, ומאוד, אני קוראת לזה, מנורמלת.
אוקיי. כמה זמן לפני גיוס את ממליצה לעשות את הדבר הזה? זאת אומרת, עכשיו אנחנו אמרנו שלושה שבועות לפני גיוס.
נכון.
זה מאוחר מדי, כי כבר יש המון מחשבות וחששות שבנינו במשך שנה, או שלהפך, זה טוב כי עכשיו זה יהיה לי טרי בראש. מתי את...
אני אגיד שזה אף פעם בעיניי לא מאוחר מדי. אני מעדיפה גם לנהל את זה יום לפני הגיוס, מאשר להיכנס ואז להתנפץ על המציאות. שם יהיה לי יותר קשה. אני מעדיפה לתת פור, אני קוראת לזה, אם אני רוצה שהמלשב ייכנס בקו האפס, כאילו הוא קלולס, נכנס, מתחיל, מה שאני עושה, מה שאומרים לו הוא מבצע, אבל זה אף פעם לא ככה. אני מעדיפה שהוא ייכנס בקו האפס, ואז המפקדים יעשו עבודה. ברגע שהוא נכנס במינוס, כאן העבודה יותר קשה. גם לעצמו, וגם למפקדים שצריכים ללוות אותו ולרומם את הדבר הזה. אז כל שלב, אני מעדיפה שיבואו. כל שלב, גם לשמוע הרצאה.
כשאת מדברת איתי על להגיע במינוס, זה להגיע עם חששות?
כן.
או גם להגיע עם חוסר מוטיבציה?
זה להגיע, א', עם חששות לא מנוהלות.
אוקיי.
יש הרבה ידע שמסתובב שהוא פשוט לא נכון.
למשל?
למשל, הם תמיד שואלים החבר'ה, כמה אנשים אני אשן בחדר? אמרו לי 20. אמרתי, רגע, מי אמר? בגולני זה אחרת, בחדר בנחל זה אחרת, באיסוף קרבי זה... מי אמר? שנייה. ואז רק, לפעמים רק המספר של בין 20, אתה ישן רק עם 7. פתאום אתה אומר, שבעה? שבעה אני יכול להסתדר. אז
okay.
קודם כל, יש פחד שהוא לא מנוהל, מידע שהוא לא מנוהל. אז okay. אני מעדיפה שינהלו אותו.
אוקיי. Okay. איך היית ממליצה באמת, נגיד, לנהל את הפחד, בקטע הנקודתי הזה,
okay.
של עם כמה אנשים אני ישן, שזה לפעמים הוודאות הזאת כבר עוזרת לנו.
אז אני אגיד, זה השיעור האהוב עליי ביוד ב', זה.
מעולה.
האהוב עליי ביוד ב'. אני קוראת לזה לנהל שינוי.
אוקיי.
איך אתה מנהל שינוי, ואתה לא נותן לו להתנפץ עליך?
אוקיי.
זה לא לעלות על מדים. לא צריכים אותי בשביל להגיד, תקשיב, אתה עובר מאזרחי למדים, זה אתם יודעים. אגב, גם שם יש עניינים, אבל נתחיל בזה שזה נורא בייסיק. שב רגע, גם ההורים. תנהל איזושהי רשימה מאוד פשוטה, אגב. אני עושה אותה בכיתה על הלוח.
מה למשל?
למשל, בוא נתאר את החיים שלך היום, לפני הגיוס, איך הם נראים? העצמאות שלך, אני אגיד מה שהחבר'ה אומרים. אני עצמאי, יש לי חופש לבחור, אני לובש מה שאני רוצה, החברים שאני אוהב, המשפחה שלי, אני רואה אותם, הפרטיות שלי, כל, פלאפון, אוכל מה שאני רוצה, ישן מתי שאני רוצה.
נכון.
שלי. ואז אנחנו מנהלים את הרשימה, מה אתה מדמיין? שהולך לקרות בצהל. ואז המוח כבר עושה את ההשלמה, כי הרי ברור לכולם שהמשפחה מקבלת תפנית, והחברים מקבלים תפנית וזה. אז אנחנו עוברים לשם, ואנחנו הולכים על זה דרך עולם הטירונות. מה אתה מבין? שידרש ממך בטירונות. ואז הוא אומר, ניהול זמן, ולוז מאוד דחוק, ולמשל אם אני ישן, וטלפון וכו וכו. אז קודם כל אנחנו שמים את זה על השולחן. והשאלה הבאה שאני שואלת את החבר'ה, קחו מכל הרשימה את שני הדברים שהכי מפחידים אותך. שאתם אומרים, אם זה, מיטל, אני לא יודע איך אני אסתדר. כל אחד יגיד שניים.
אחד זה הפלאפון.
אחד זה הפלאפון, אחד זה האוכל. אחד זה לישון עם חברים, אחד יגיד, מה האוכל? בקטנה, אני אוכל הכל. כל אחד יפריעו לו דברים אחרים. הרעיון הוא, א', לעלות למודעות, להגיד, אלה שני הדברים, לא עולם בלתי נגמר של דברים, אני מפחד מהם. תכלס, אני מפחד רק משניים נורא מדויקים.
אוקיי.
Okay. עכשיו את אלה, בוא נעשה פחד מנוהל, אני קוראת לו, אוקיי?
Okay? אוקיי, okay. איך אני מתנהלת עם זה שלוקחים ממני את הטלפון?
או, למשל.
שזה מפחיד ממש.
זה מפחיד ממש.
זה מפחיד גם אותנו.
נכון, לגמרי, אנחנו גם קשה לנו זה. אז אני אומרת פה, זה נורא קל לי בפלאפון. בסוף okay. אתה ממלא פקודות.
אוקיי.
Okay. יקחו לך, יגידו, יגדירו לך, מהשעה הזו עד השעה הזו, מה אתה כן יודע בטוח, שבשעת התא שיהיה לך פלאפון. עוד פעם, מה כן, לא מה לא. יכול להיות שגם יהיה בשעת הצהריים? נחכה להנחיות המפקדים. יש מצב שגם יהיה בהפסקות הקטנות של הבוקר, בוא נחכה להנחיות המפקדים. אז מה כן נותנת ודאות? Okay. זה האיים של הוודאות שמחזירים לי שליטה, ואז כשאני מגיע, אני כבר קשוב להנחיות הפלאפון. אני אומר, אוקיי, מה המפקד אמר? פה, פה ופה. אוקיי, יש שבועות שלמים שהם בלי פלאפון. שלמים, שאומרים להם, תסמסו הביתה שאתם מראשון עד חמישי בשטח, בלי טלפונים, נחזור אל ההורים ביום חמישי. זה קורה?
כן, אבל גם צריך לדעת, אני מניחה, שוב, תקני אותי רגע אם אני טועה, שזה לא ביום הראשון שאומרים להם, עכשיו אתם ראשון עד חמישי תהיו בלי טלפון.
בוודאי שלא.
לאט.
יש תהליך, יש תהליך, נכון. זה חלק, אגב, מללמוד את עולם הטירונות, שהוא עולם שיש בו הרבה מאוד פרטים, אבל לא צריך להלאות בכל הפרטים, אלא לדעת את המסגרת. איך נראית מסגרת הלוז היומית? איך פחות או יותר נראים השבועות? מה תפגוש? ממש בגדול, לא צריך הכל לרדת לפרטים. וברגע שאתה מקבל לפחות הידע הזה, נוצרת רגיעה באופן אוטומטי. כי הנה, אני יודע עוד משהו. העניין שלי עם הידע, שלפעמים אנשים אומרים דברים מהחוויות האישיות שלהם, ואז מאוד קשה לנהל חוויה אישית של מישהו. כי אם מישהו אומר, היה לי כל כך רע בטירונות, היה לי קשה, אני לא, אין לי מה להתווכח איתו, היה לך קשה.
את יש, גם לא יודעת מה היה לו
קשה. אני גם לא יודעת מה. יש לי מלא שאלות.
כן. תכף נדבר על זה. אני רוצה שנעשה רגע הפסקה, נשמע שיר.
יאללה.
ואז אני רוצה לדבר איתך על באמת מידע ככה שעובר מאחד לשני.
מאחד לשני.
אז נשמע את עידן רייכל. נתחיל ככה בסבבה.
תמיד בחירות משובחות.
עידן רייכל, לפני שיגמר.
לא לפחד להתאהב שישבר הלב לא לפחד בדרך לאבד לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשום אותה עמוק, לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה. לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד, לקום כל בוקר ולצאת על החיים ולנסות הכל לפני שיגמר, לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, לנשום אותה עמוק, לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה. לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, לנשום אותה עמוק, לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, לנשום אותה עמוק, לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה.
כן, אז שמענו את עידן רייכל ואנחנו ממשיכות בשיחה שלנו, וממש לפני השיר דיברנו ככה על על מידע שעובר מאחד לשני. שמעתי שיש 20 אנשים, שמעתי ש... איך מתמודדים עם השמועות האלה? למי להקשיב? איך יודעים לעשות בזה סדר?
אוקיי, אז אני אעשה בזה סדר. אני ילך לעניין השיבוץ, כי זה מתחיל שם. אמרו לי, שמעתי, ככה אמרו לי, ככה זה, האם ללכת, לא ללכת, ואז באמת למידע יותר רלוונטי. אז אני רוצה להגיד רגע משהו גורא, קיצוני, ולחזור חזרה.
אוקיי.
לא להקשיב לאף אחד. לאף אחד.
כן.
לא לי... לא לאף אחד. אנשים נוטים לומר פרשנויות. תשאלי אותי, הייתה לך עליות מקית? אני אגיד לך, מעולה. התפקיד, אני גם אגיד את כל מה שאת רוצה לשמוע. הכי מאתגר, את תביא את עצמך לידי ביטוי, תפקיד משמעותי. את כל מה שאת רוצה לשמוע אני גם אומר, ואת תגידי, וואו, נשמע מעולה. רק העניין הוא שכל המילים האלה הן ריקות מתוכן. הן לא באמת, אין בהן כלום מאחורה, כי משמעותי שלי זה לא שלך. טוב שלי, זה לא שלך. Okay. שיתפתי אותך מקודם מהקבוצת הורים. ממש לפני שנכנסתי לכאן, כותבת אמא, הבן שלי זומן למיון קשרק, שזה קצין קשר גדודי, נגיד רגע למי שלא בקי בשפה. והיא כותבת, שמעתי שהתפקיד לא וואו.
אוקיי.
Okay. עכשיו, מה זה וואו? למה את מתכוונת? אני כתבתי לה בתמורה, זו אמירה מאוד מסוכנת, רגע. מי אמר? על מה אנחנו נשענים? ולכן, קודם כל, כשאני הולכת ורוצה לשאול, ואני דוחפת מלשבים, לברר, לשאול, באמת רגע ללמוד את החומר, כי אתם באמת לא מכירים.
שמה זה אומר ללמוד את החומר?
זה אומר לשאול עובדות. Okay. עובדות.
אבל אם אני לא יודע מה זה להיות קשרג,
אתה לא תדע.
אז אני לא יודע גם מה לשאול.
לא. יש שאלות בסיס שאתה יכול לשאול. אתם אלופים בצ'אט GPT, פתחו אותו רגע.
אוקיי. Okay.
תכתבו לו. אני הולך להיות קשרג, איזה שאלות נכון שאני אשאל מישהו בתפקיד?
רעיון מעולה.
יש, באמת, הוא מעלה שאלות נהדרות. נא הקפידו שהשאלות הן לא איך לך בתפקיד, כי התשובה תהיה סבבה, ואז התשובה לא מספקת, אלא שאלות שיתנו לכם ידע. למשל, כמה זמן ההכשרה? איפה ההכשרה קורית? באיזה גדודים אחר כך אני יכול להשתבץ? אני יכול להתקדם אחר כך? מה המשימות שיש לי בתפקיד? איך נראה הלוז היומי שלי? עם מי אני עובד? אני עובד יותר בשטח או יותר במשרד? מי המפקד שלי? מה הדרגה שלו? כי שאלות עובדתיות. אתם לא תדעו הכל, דיברנו מקודם על אי ודאות. אנחנו נחיה עם אי הוודאות ונייצר איים של ודאות. ורק דרך זה, הפרשנויות הן מאוד מסוכנות בעיניי, מאוד. תשאלו את הבת שלי שהייתה חובשת קדמית, איך היה התפקיד? 5 שניות אתם כולכם חובשים קדמיים. אבל זה חוויה שלה.
בואו.
לידה היה חובש קדמי שסבל כל רגע בגדוד, באותו גדוד, באותה מרפאה, באותו תאגד. איך זה יכול להיות? כי אנחנו אנשים שונים.
אוקיי.
ולכן, בבקשה, עובדות.
עכשיו, את ממליצה למשל, במקום לשאול את צ'אט ג'י-פי-טי, לחפש מישהו שהיה קשרג, כי גם פה אתה יכול ליפול על מישהו כזה, ואתה יכול ליפול על מישהו כזה.
אותו דבר מבחינתי, תשאל את אותו קשרג שהיה, רק תשאל אותו עובדות, לא איך היה לך בתפקיד. היה לך משמעותי?
מה זה משמעותי?
מה זה משמעותי? בשבילו כן, בשבילי לא. לכן, רק במקומות האלה להיות זהירים, ואני קוראת לזה תמיד חבר'ה שהם לקראת גיוס, וגם י' ב' ניקים אגב, תפתחו אוזניים ביקורתיות, למה שאתם שומעים. למה שאתם שומעים, זה הכל. אגב, זה יכול לבוא גם מתוך המשפחה, פרופו הבחור שהיה איתי אתמול, עם אמא שלו, שישבה אחותו, אשת מודיעין.
אוקיי.
מנסה לדחוף אותו להיות במודיעין, הוא ממש בשיחה אומר, אבל אני לא רוצה.
אוקיי.
אני לא רוצה. עכשיו, היא מעולמה, והוא מעולמו, אז בעדינות.
אני באמת רוצה לשאול אותך על הסיפור הזה של המתגייס אל מול או ביחד עם ההורים. קודם כל, למי יותר קשה?
שאלה טובה. תראה, אני באופן כללי נוטה שלהם יותר קשה מאיתנו.
להם זה למתגייסים.
נכון. אני חושבת שהם בגיל 18, מוח עוד לא סיים להתפתח, עוד לא מאוזנים רגשית, הורמונים משתוללים, כי אנחנו בלב של הלב של גיל ההתבגרות, אנחנו לא שם.
אוקיי.
אני חושבת שבאופן אוטומטי הם עוברים שינוי מאוד גדול בחיים. ולכן זה קודם כל הם. ברור שגם לנו יש איזשהו סוג של קושי, ואני חושבת שפשוט זו התמודדות אחרת. יש לנו אוקיי. יותר כלים להתמודד איתה. ולכן אנחנו המבוגרים האחראים.
אוקיי. איך את ממליצה ככה בתוך התא המשפחתי לנהל את זה? אז אמרת לא לבכות ליד הילד.
נכון.
אבל אולי למשל, לא יודעת, לדבר איתו על החוויות שלנו מהשירות, או לא לדבר, כי בכל זאת חלפו 20, 30, whatever, שנים. האח או האחות יכולים להמליץ, לא יכולים להמליץ, כאילו, איך את ממליצה לנהל את זה?
אוקיי, מעולה. אז אני גם יכולה להגיד את זה מתוך הבית הפרטי שלי. קודם כל, אני אגיד להורים, בלי מורשות קרב. אני, שהייתי, שעשיתי, פחות, הם גם לא...
זה לא מעניין אותם.
לא, זה אפילו לא נכנס ויוצא. זה חולף פה, ואז איבדנו אותם. רגע, לפני מורשות הקרב. א', תשאלו אותם אם הם רוצים לשמוע, לפני שאתם משמיעים. אם הם יגידו כן, אז סבבה, זו שיחה יותר פתוחה. אם אתם רואים גלגולי עיניים, אז תבינו את הרמז. צריך לנהל את התא המשפחתי. בהחלט שאם יש אח גדול, אז תדבר, רק עוד פעם, אותו כלל של העובדות. לא יכול להיות שיש אח גדול שהיה במודיעין, על מה הוא יודע לדבר? רק על מודיעין. אבל מה אני מגלה? שהוא גם מדבר על דברים שהוא לא היה בהם. ופה עוד פעם הסכנה של, אבל איך אתה יודע? שמעתי מהחבר, של החבר של החבר, ואז אנחנו יודעים כמבוגרים מה קורה בכל המעברים האלה. לא צריך, זה מידע לא נכון, זה ב-100% מידע לא מאמן ולא טוב לעבוד איתו. אז קודם כל, בטח לשאול, בטח לדבר, אבל עובדתי, ובבקשה מאנשים שהיו במקום. לא משמעתי, היה לי חבר. זה פחות.
אוקיי.
אני גם ממליצה למשפחה לפני הגיוס, רגע, לעשות את הסדר החדש במשפחה.
שמה זה אומר?
זה אומר שאם הילד או הילדה שמתגייסים, סתם אני אזרוק דוגמה, התפקיד שלהם בבית היה להוציא את הכלב.
אוקיי.
מי עושה את זה עכשיו? כמה שפחות שיהיה וקום, כי יהיה וקום. מישהו תמיד ייכנס, אבל בואו נעשה את הסדר המשפחתי מראש. אז עכשיו אתה מחליף אותו, היה פה גם תורנות מדיח, אז אתה מחליף אותו, או אני מחליפה כאימא. תעשו רגע את הסדר עוד פעם, איים של ודאות. לא נעלם ילד מהבית, ואז אנחנו מתחילים להתארגן, אפשר להתארגן על דברים לפני.
אוקיי.
לי באופן אישי שתי בנות קטנות, 13 ו-9, שמאוד קשורות לאח שלהם, שהולך להתגייס בעוד כמה חודשים, וגם, אני חושבת רגע איך, זה לא קל להם, הם גם אומרות, מה יהיה כשתתגייס? אתה פחות תהיה איתנו, אתה פחות צחק איתנו, עכשיו זה הולך לקרות. ואני מאפשרת לשיחה הזו לקרות בבית ביניהם, קודם כל, גם שהחששות ייצאו.
זה לא קצת מכביד עליו בתור האח הגדול, גם ככה יש לו את החששות שלו.
זה תמיד יכביד. אני יכולה לגלות מהבן שלי שהוא יודע לנהל את זה.
אוקיי.
אני שאלתי אותו, אמרתי לו, איך אתה עם זה? אז הוא אמר לי, לא, אמא, הם צריכות תשובות. אני אגיד להם שכן, נכון, אנחנו, יש לכם אחת את השנייה, הוא אמר להם, תשחקו ביחד, כאילו נתן להם,
יפה, נתן להם פתרונות.
נתן להם פתרונות מדליקים, ממש. זה מכביד, אבל תראו, אנחנו לא נוכל למנוע אכבדה. זה כמו שדיברנו מקודם על האמא שבוכה ודואגת. הילד רואה, הוא לא, הוא איתנו. אז הוא התמודד. הוא התמודד. תשמחו עליהם, בבקשה.
כן, זה קשה.
זה קשוח, של... אני יודעת.
תשמחו עליהם ותיתנו להם. תגידי, אני רוצה ללכת איתך ליום הגיוס.
כן.
אני קופצת רגע. אז אמרת, אוקיי, לא לפקורת, מותר להתרגש, מותר כן. זה. באותו יום, בואי נעשה רגע תאום ציפיות
אוקיי.
להורים.
כן.
למה לצפות? הוא התגייס ב-31 ליולי.
כן.
הוא לא התקשר בצהריים.
הוא לא התקשר בצהריים, אני כבר...
אוקיי, אומר. יופי. אז בואי תעשי לנו תאום ציפיות.
אוקיי, אוקיי. מה? אז יום הגיוס, חשוב לי להגיד רגע משהו על הפרידה, מי שמתגייס בלשכות גיוס בכל הארץ, ומי שמתגייס בתל השומר, שזו הלשכה המרכזית. הפרידה היא חצי שעה, כן? נעשה רגע תאום ציפיות. אנשים, הורים לוקחים ימי חופש, וזה לא צריך, באמת שלא צריך. שעתיים בבוקר יהיה בסדר. אני, כשהבת שלי התגייסה, בכיתי איזה שעתיים, מהתרגשות, אני נורא התרגשתי, זה היה, כאילו שילחתי, הרגשתי שהפרידה הזו, שאתה משלח כן. ילד.
נכון.
אז כן, אז התרגשתי, שעתיים בכיתי, איפסתי את עצמי, והמשכתי לעבוד. לפעמים זה טוב.
אוקיי.
כמה שיותר לחזור, מהר. לחזור. להסיט את הקשב מהמקום הזה, כי זה לא יעזור.
אוקיי. אז זה המלצה להורים.
נכון. אז, והמלצה נוספת רגע בהבנה, בדרך כלל, יום הגיוס הוא יום ארוך מאוד.
אוקיי.
הוא מסתיים בלילה. רוב המפקדים לא מאשרים טלפונים.
במהלך היום.
במהלך היום. כלומר, כשאתה נכנס ללשכת הגיוס, הטלפון הוא בחוץ, אתה לא נכנס איתו לשרשרת חיול, הוא נמצא בחוץ, זה לוקח כמה שעות. אז קודם כל, תדעו שהם לא יהיו זמינים. גם כשבסוף שרשרת החיול עולים לאוטובוס, לטירונות, כאן זה תלוי במפקדים ומה הם מאפשרים. ראיתי כבר מפקדים שאומרים, חבר'ה, תוציאו טלפון. כתבו להורים שאתם בדרך לטירונות, ושנדבר בלילה, ויש כאלה שהתחילו לזוז, ואמרו להם אין טלפונים, כי יש דברים לעשות במהלך הנסיעה.
מה עושים במהלך הנסיעה?
ממלאים טפסים, הרבה מאוד לוגיסטיקות ומנהלות, אנחנו חוסכים כמפקדים בנסיעה, הנסיעה יכולה להיות מאוד ארוכה, לנסוע לשיזפון 5 שעות, בואו נמלא כבר טופס רפואי וטופס טש, ואת כל מה שצריך, חבל על הזמן בבסיס עצמו, ובטח כשמגיעים בלילה ומאוד עייפים, אז אנחנו עושים דברים בנסיעה, קצת נעלים, וגם נותנים להם רגע לנשום. תמיד ממליצה למלשבים, לא להירדם.
לא להירדם?
לא, תסתכלו קצת החוצה. תראו לאן אתם נוסעים. לאיזה כיוון בארץ. תראו קצת שלטים. הם לא יודעים. הם לא יודעים. אז קצת, תקבלו עוד פעם, איים של ודאות, זה הכל. אמא תשאל אותך, מה ראית בדרך? אז תוכל להגיד, אמא היה מלא מדבר את רוב הבסיסים דרומיים. אבל תסתכלו רגע, חוץ הזה, עוד פעם מחזיר לנו את השליטה בכל האי-וודאות שתהיה שם.
אוקיי.
אז פלאפון לא יהיה עד הלילה.
מה זה לילה? תגדירי לי...
זה יכול להיות גם 12.
אוקיי.
בסדר? יכול להיות גם 12 בלילה. הטלפון, ה-SMS, סבלנות ביום הזה. אני מכירה את הדאגה ההורית של היום של המתגייסים, אני מקבלת המון דעות בימים האלה, הם יחזרו אליכם בלילה. אני לא דיברתי עם הבת שלי בלילה הראשון. היא לא הספיקה.
אוקיי.
הכל טוב.
אז זהו, אם עכשיו לא קיבלתי טלפון, מה אני עושה? למי
אוקיי.
אני פונה?
אז אם לא קיבלתי טלפון, קודם כל, חשוב לי להגיד משהו, כי הראש ההורי שלנו ישר הולך קרה משהו.
כן.
קרה משהו. אז אני אגיד, רגע, לא קרה משהו. יש מצב שהכל בסדר, פשוט לא הספיקו את השטש וכל האומס, והיום הראשון לא הספיקו. אז בחמלה, אם אני באמת, מחשבותיי קשות, יש קצין פניות ציבור, אפשר להתקשר, זמין 24/7, להגיד, הילד שלי התגייס היום לשריון, או לתותחנים, או לא משנה מה, רק אם אפשר להגיד לי שהכל בסדר, תקבלו תשובה.
אוקיי.
בסדר? יש, כבר... יש, כן, יש, יש את המקום הזה, אבל
כבר
גם...
כבר מרגיע.
כן, לגמרי.
טוב, נשמע את בנייה ברבי, מישהו כאן איתי, אפרופו...
אפרופו.
הדברים האלה. ואז יש לי עוד הרבה שאלות לגבי הימים הראשונים.
יאללה.
תקח את עצמך בוא נברח אל מקום בו השמש תזרח עלינו היא עוד תזרח עלינו אין לי ספק שנוכל לתקן ולתת לניגון לכוון אותנו הוא יכוון אתה יודע יש מקום אי בודד ואליו אני רוצה ללכת אין מקום לפחד לאבד את עצמי בדרך לומד מכל מה שהיה ויותר לא עוצר לא נוגע בזמן מחפש לי מהות רגע עושר קטן יודע מי שהוא איתי כאן מי שהוא איתי עצמך בוא נצרח על מרפסת נרקוד ונשמח רק שנינו איך נשמח רק שנינו ושמע לכל שאלה יש תשובה אתה מאיפה אתה בא אלינו ולאן תלך מי יודע יש מקום אי בודד ואליו אני רוצה ללכת אין מקום לפחד לאבד את עצמי בדרך לומד מכל מה שהיה ויותר לא עוצר לא נוגע בזמן מחפש לי מהות רגע עושר קטן יודע מי שהוא איתי כאן מי שהוא איתי כאן כמו משוגע לא יודע לאן כשהרגשתי לבד החזרקת סימן Shall we take on? Me shall we take on? Ze tell no tell no gea basma מחפש לי מהות רגע עושר קטן מי שהוא איתי כאן מי שהוא איתי כאן איך כמו משוגע לא יודע עליה כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן אני יודע מי שהוא איתי כאן
כן, מישהו איתי כאן, בנייה ברבי, ואנחנו דיברנו על הימים הראשונים, או היום הראשון יותר נכון, של הגיוס, ואני רוצה ככה להבין ממך, מה בדרך כלל השיחות הראשונות שאנחנו כהורים מקבלים מהמיועדים לשירות, אפרופו ודאות, בואי כן. תני קצת ודאות להורים, אז אמרנו, החשש הראשון זה שהוא לא יתקשר.
נכון.
איזה עוד חששות את נתקלת?
של הורים או של מלשבים?
של הורים, זאת אומרת,
חיילים?
מה...
בעיקר למי פונים?
למשל?
אם קרה משהו ואני רוצה לדעת מה עם הילד, למי אני פונה? יהיה לי טלפון של המפקד או לא יהיה לי טלפון של המפקד?
אז יהיה לי טלפון של המפקד?
יש יחידות שנותנות ושולחות בצורה מאוד מסודרת, יש יחידות שמעבירות את זה דרך החיילים, ואז הם לא מעבירים את זה להורים.
אה, באמת?
כן.
זאת אומרת, את ממליצה להורים לשאול, האם קיבלת טלפון של מפקד, כי יכול להיות שהם קיבלו ולא
נכון. מסרו. נכון, והשאלה השנייה שתהיה, האם אתה מוכן לתת לי אותו?
אוקיי.
וכשהם אומרים לא, אז לכבד את זה. הם לא מעוניינים שנתקשר, אני כבר אגיד את זה בצורה מאוד גורפת.
אוקיי.
הם לא מעוניינים, הם רוצים לנהל את הדברים בעצמם.
או שהם פוחדים מפדיחות.
א', זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. אל תתקשר, קודם כל, אני נער בן 18, 19, אני בחור גדול, אוקיי? תן לי לנהל את חיי.
רגע, אבל לפעמים הם פוחדים מפדיחות אל מול המפקדים, כן. או שהמפקד יכעס עליי. מה פתאום פנו, שזה יתנקם בי.
כן.
יכול להיות שזה בא משם.
קודם כל, הם עדיין לא יודעים את הדברים האלה, בתוך השבוע הראשון, שבועיים הראשונים של הטירונות. נתקלתי גם במפקדים שאומרים, למה ההורים שלך התקשרו אליי? אז א', למה? זו אמירה לא טובה. לא צריך להגיד את זה.
אוקיי.
ההורה התקשר, הוא התקשר, אתה כמפקד תתמודד עם זה, זה התפקיד שלך, מבחינתי. תהיה התשובה אשר תהיה, בסדר? אבל תנהל את התפקיד כמו שצריך. החבר'ה לפעמים לא רוצים כי א', הם לא חושבים שצריך, וב', הם רוצים להתמודד לבד. וג', אני רק מספר לך לא בשביל שתתערבי, אלא בשביל שאני אשפוך את זה איפשהו, מחר יהיה יום חדש. ואני רוצה רגע רק לשתף, אז לא כל שיתוף וכל דבר צריך להפוך לטלפון דואג של הורה. אנחנו נגיד רגע אולי מה כן.
אוקיי,
אני חושבת שמה כן מסדר הרבה מאוד, מארגן הרבה מאוד דברים. אני חושבת שבאופן כללי, החבר'ה יודעים להסתדר.
אוקיי.
אני סומכת עליהם, חבר'ה בוגרים, הם יכולים להסתדר. זה חלק מהלמידה וחלק מהצמיחה שלהם בעולם של הגדולים. נשים את זה רגע כאמירה כללית. עכשיו יש את החיים. הילד שלי מגיע הביתה, התנהגות מאוד חריגה.
מה זה התנהגות חריגה?
לא יוצא מהחדר, בוכה, לא אוכל, הם יהיו מותשים, אבל מותש ברמה שאנחנו כהורים אומרים, משהו כאן לא מרגיש לנו טוב. יש אינטואיציה הורית, והיא מאוד טובה לי לעבוד איתה בשלבים האלה.
אוקיי.
אתם רואים שזה נורא חריג, נורא קיצוני, וואי, זה לא הילד שאתם הכרתם? זה דגל אדום.
אוקיי.
פה אני רוצה שיתוף של המפקדים.
זאת אומרת, את אומרת להורה, שים לב, ואם אתה רואה משהו חריג כזה,
נכון.
תפנה למפקדים.
תפנה למפקדים. טלפון, okay. וואטסאפ, גם הפנייה, דרך הפנייה, תכף נגיד עליה אולי מילה, אבל פנית, תסביר מה קרה, מה אתה רואה, ממה אתה חושש. בבקשה שזה יהיה רגע ענייני, שהמפקד יוכל לראות את זה, לברר את זה, להבין רגע איך לטפל בזה, ואז הדברים יתחילו לנוע.
אוקיי. Okay.
אותו דבר, עניין רפואי חריג. אוקיי, השבוע פנתה אליי אימא, עם הבן שלה בטירונות, יש לו 40 מעלות חום, הוא היה אצל הרופא, הרופא אמר לו, אתה תשכב בחדר, ואתה תיקח כמו להורדת החום. היא אומרת לי, למה לא משחררים אותו הביתה? אמרתי לה, למה כן? אני לא מבינה את הבעיה. מה הוא היה עושה בבית, אם הוא היה עם 40 מעלות חום? אותו דבר, הוא היה שוכב במיטה, לוקח כמו, מוריד את החום, אין משהו אחר, ראה אותו רופא. למה אנחנו לא סומכים על זה? אנחנו לא סומכים על זה כי הילדים לא מתחת לעיניים שלנו.
נכון.
כשהם בחדר, קל לנו יותר. אנחנו באים, שמים את היד, רואים שיש חום, אין חום, שולטים.
גם מרגישים שאת יודעת, אפשר לתת תה, אפשר...
בדיוק, שאני מטפל.
נכון.
אני הורה, בכל ההיבטים. וכאן אנחנו צריכים רגע להבין שא', כל עוד הילדים מקבלים טיפול, הם קודם כל הם מטופלים, על זה אגב אני שמחה. ברגע שהורה אומר, גם לי, הוא לא מטופל, אף אחד לא ניגש אליו, לא הביא לו אוכל, הוא לא ראה חובש אפילו פה, אני אומרת שנייה, לא בסדר. בואו נעיר את המערכת. איך מעירים אותה? יש לי טלפון של המפקד מול המפקד, אין לי טלפון של המפקד, אותו דבר קצין פניות ציבור. קצין פניות ציבור יודעת במקרה הזה, לעשות את עבודתה, להתקשר, לתפוס את המפקדים איפה שהם לא יהיו, להגיד, יש כאן הורה, זה, תבדקו, ואנחנו מחויבים כמפקדים להחזיר לתשובה, או להחזיר להורה תשובה ישירות, ואז הנושא רגע נסגר. אז בעניינים הרפואיים, הנפשיים, אני כהורה, כמו שאמרנו מקודם, רואה את הילד והוא לא איתנו. ילד או ילדה בטלפון, לא מפסיקים לפקוט, מאיימים להתאבד, מאיימים לפגוע בעצמם, הם יברחו, כל האמירות הקשות לנו כהורים לשמוע, תרימו רגע דגל למערכת, המערכת תבדוק.
רגע, וזה אומר שאני בהכרח צריך שיהיה לי כתובת, שתהיה לי כתובת, לפנות אליה, טלפון של מפקד.
או קצין פניות ציבור, זה הכתובת.
אוקיי.
זו כתובת שתמיד זמינה. תמיד זמינה, אגב, המפקד יכול להיות שהוא לא תמיד זמין. ההורים אומרים לי, אבל הוא לא ענה לי כבר חצי יום. אוקיי, הוא מעביר שיעורים, הוא במטווח, הוא גם לא יענה יומיים עכשיו. סבלנות. ולכן קצין פניות ציבור.
אז קצין פניות הציבור...
יותר זמין.
הוא הגורם ש...
הוא הגורם.
עכשיו, בסופו של דבר, את אומרת, יש מקומות הגיוניים שבהם ההורה צריך להתערב.
כן.
ואת אומרת, אפילו ההתערבות היא מבורכת.
לגמרי.
איפה היא לא? איפה היא לא מבורכת?
פה יש לי 1,000 דוגמאות, כן?
אוקיי.
הילד נשפט וקיבל עונש. מה אתה רוצה?
לא סביר בעיניי העונש הזה.
סבבה. אוקיי, אחלה.
אוקיי, למה הוא בכלל צריך להישפט על זה?
בדיוק.
אמירות ש...
אמירות נהדרות, אחלה, אמירות נהדרות.
אוקיי.
המפקד שלו, הוא הסמכות עליו. אגב, חשוב להגיד על זה משהו. אנחנו שומעים מהילדים... סיפור.
סיפור אחד.
אוקיי? כולנו מכירים את לכל מטבע שני צדדים, עזבו, אני לא שם. אתם שומעים סיפור, אתם בדרך כלל שומעים סיפור עם פרשנות, עם המון רגש, ואתם ההורים שלהם. כמות ההורים שפנו אליי, והוא נשפט, ותתתתתתתתת, ואני שאלתי שתי שאלות, והבנתי שזה מגיע לו. אז חומרת העונש, אני לא מתווכחת עם אף אחד על חומרת העונש. יש שופט, זה מה שהוא החליט. אותו קצין החליט שזו חומרת העונש, זה סמכותו במסגרת שיפוט צבאי, לא מתערבת בזה. יש מפקד שיקל, יש מפקד שיהיה, גם למען עירה ועירו ועירה, הוא יקשיח עמדות. זה שלו. זה שלו. פעם פנתה אליי אימא, כשהייתי מפקד מחנה 80, אני שפטתי חייל, חייל סדיר,
okay.
שיצא מהשער, והוא אמר לשומר, שהוא חבר שלו, יאללה אחי, ביי הומו. ואני שמעתי את זה. במקרה הייתי ליד השער. ואצלי, בבסיס, לא מתבטאים בצורה כזו. זה קו אדום, זה לא קו אדום, זה נהר אדום מבחינתי, זה עניין ערכי. הוא חזר, הוא נכנס לכלא. כי אתה לא תדבר ככה. אתה לא תדבר, א', הומו זה לא כללה, וב', לא מדברים ככה ביחידה שלנו, ולא מקללים, ואתה תאסוף את עצמך. והוא נכנס לכלא. והוא חזר, והוא אגב, הוא הבין. מי שלא הבין זה אמא שלו. אמר לי, זה קצת עונש חמור. אמרתי לה, אוקיי, זה... המידתיות היא, אני מבינה מה את אומרת. מצד שני, אני גם כאן מעבירה מסר דרך האנישה, ולכן אני אחליט מה אני מענישה אותו. אז אין לך שום מקום כהורה להגיד, זה לא בסדר. אגב, אני חושבת שזה מקשה על הילדים.
מה? מה מקשה על הילדים?
כשילד נשפט ומקבל עונש, והוא מספר להורים שלו, ואז האמא אומרת לו, זה לא פרופורציונלי, זה לא בסדר, טה-טה-טה-טה-טה-טה. אבל הוא מרצה את העונש, לא את. הוא בריתוק 21 יום. לא את.
אז איך את ממליצה? הוא קיבל עכשיו עונש ריתוק 21.
חיבוק. אפשר לבוא לבקר אותך? שאלת המפקד, אני יכולה להעביר דברים. תהיו פרקטיים. תהיו, לא לדרוך להם על הראש, עוד פעם. הם משיטים יד
לא, לעזרה. לא, אבל דווקא, את יודעת, לנסות להתקשר למפקד, אולי זה, הוא יקל בעונש, זה נראה כאילו עזרה.
שהילד יקל, יעשה את זה. יש חוקים בדין משמעתי, הנשפט יכול להרער, יש כללים, יש חוקים, גם אומרים להם את זה בסוף המשפט, תוך כמה זמן, עם איזה, זה, זה. הוא צריך לעשות את זה, את כאימא לא יכולה לכתוב את האירור. שיעשה, אני בשמחה. אגב, הכל נאמר. הכל נאמר. ההורים אפילו לא, הם לא מבינים בדין משמעתי.
ברור.
הכל נאמר בסוף המשפט, על ידי השופט ועל ידי הרסר.
הרבה
במקרה
פעמים...
במקרה הטוב, את אומרת.
במקרה הטוב זה
מקפידה,
נאמר.
אני הייתי מקפידה,
לא,
כן.
במקרה הטוב זה נאמר, הרבה כן. פעמים גם צריך להגיד, החייל כל כך נרגש, כל כך בסטרס,
נכון,
שהוא לא זוכר
נכון,
מה אמרו
נכון.
לו,
נכון.
לא מבין וכולי וכולי.
כן, אבל הם אלופי הצ'אט GPT והזה, זה
כן,
הכל כתוב.
כן, יש גם מדור דין משמעתי שתמיד
נכון.
אפשר לבדוק שם הכל. ועוד משהו, אם אנחנו כבר מדברות על זה, כשאתם רוצים לדבר על משהו שקשור לדין משמעתי, תשיגו. את הטופס.
נכון.
ואז אומרים לי, לא נתנו לי.
נכון.
תבקשו. נכון. כשאתם מבקשים, חייבים לתת לכם. חייבים לתת לכם בכל מקרה,
נכון.
אלא אם כן, אתם אומרים,
אני לא רוצה.
אז תיקחו את הטופס, זה א' ב', כדי נכון. שאפשר יהיה לראות מה רשום שם, מה נאמר, מה בדיוק העונש, מה...
והכל אמור להיות כתוב.
נכון, והכל אמור להיות כתוב. אז דיברנו באמת על העניין הזה, אז על מתי מעורבות הורית היא נכונה,
נכון.
ומתי היא לא נכונה.
גם לא הוצאתם אותו הביתה. גם זה לא, אתה לא מתערב.
כן, לא, לא...
לא.
אין פה עניין של מעורבות הורית.
תראי, יש הורים שעושים את זה, כן? אבל על מה? אם יש חתונה של אחותו, ולא הוציאו אותו, זה בניגוד לפקודות. אוקיי, יש קצין פניות ציבור, תפנו, אגב, הוא יצא תוך 3 שניות. הכל בסדר, זה סתם תקלה. אבל כל השאר, אתמול חייל שאל אותי, יש לי יום הולדת ממש, איזו חברה שלי כבר 3 שנים, היא בת הזוג שלי, אנחנו זה, זה אוקיי, הוא אומר לי, יוציאו אותי? אתה לא יודע, תבקש. יש מצב שכן, יש מצב שלא, במה זה תלוי, במפקדים ובלוז. אז תבקש, אתה כהורה, מה תכתוב למפקד? תוציא אותו, זה לא בסדר, מה? זה בסדר.
יש דברים שאת אומרת שהם לא בשיקול דעת.
בדיוק.
של ההורים. הזמן שלנו ככה הולך ועוזל, אז בואי נקדיש 5 דקות אחרונות למסרים שאת חושבת שחשוב ככה להעביר אותם, ואיכשהו פספסנו ולא הספקנו. בואי נדבר על מה...
אוקיי. אחד, אני ממש אשמח שתזכרו כהורים שהם המרכז, לא אנחנו.
שמה זה אומר? איך אני...
הילדים בפוקוס, המתגייסים בפוקוס, הם עוברים את השינוי. הם יותר צעירים מאיתנו, אנחנו המבוגרים האחראים. בואו ננסה לאסוף את עצמנו, לעזור להם באמת לעבור את זה יותר בקלות.
אוקיי.
תזכרו את זה. לא אנחנו, אני שמעת הורים שאומרים, כן, אבל אני, את לא מעניינת אותי. Okay. את נהדרת, אבל אני אתן לך חיבוק אחר כך. תעזבו אותם. אני מציעה מאוד להורים למצוא מקום תמיכה. לפרוק.
באמת?
כן, לדבר עם חברים, לשבת עם בית קפה, יו, כמה אני מודגת, ולא ענו לי, ולא זה. תפרקו, תוציאו את זה ממכם, תוציאו את זה מכם. א', שהשיחה בלילה תהיה טובה עם הילדה או עם הילד, ותהיו ככה יותר אופטימיים.
נילי, בערך ככה, כמה זמן זה, כשאני מחכה לשיחה הזאת, כמה זמן תהיה השיחה, יהיה לו זמן אליי? לא, באמת, הרבה פעמים.
שאלה מעולה. אני אגיד מה צריך לקרות בשעת התש, איזה משימות יש לחייל בשעת התש. הוא צריך להתקלח, לארגן את הציוד שלו, לארגן את המיטה שהוא הולך לישון עליה, היא בדרך כלל לא מסודרת, וצריך רגע להתארגן לשינה. הוא רוצה לנוח רגע, לנשום את כל היום. חבר'ה, קצת משנים סיגריה, קצת מנגנים בגיטרה, הוא רוצה לדבר עם בת הזוג שלו. עכשיו את כל זה נוריד, מה נשאר להורה?
בכמה זמן?
שעה, 60 דקות.
ב-60 דקות הוא צריך להספיק את כל זה,
נכון.
וכנראה גם לעמוד בתור למקלחת, כי הוא כנראה לא בדיוק, לבד שם.
בדיוק, נכון, וזה חשוב להבין, הם לא מתקלחים לבד. אז זה לוקח קצת זמן, ועד שהם חוזרים ומתארגנים, ומסדרים את הציוד, יהיו שיחות קצרות, בטח בהתחלה. אולי אחר כך, כשהם ילמדו להתארגן בשעת התש יותר טוב, ולמצות יותר טוב את הזמן, אז אולי תהיה שיחה יותר ארוכה. וגם שם, כאילו, אני לא מפתיע פה הורים שהילדים שלנו בסוף הם עונים סבבה, בסדר, כיף. אז אם רוצים עוד 2-3 שאלות מעולה, אם יש קושי והשיחה קולחת וזורמת, בעיקר להקשיב. בעיקר להקשיב. בלי עצות. לא צריך, לך לאו, תעשה את זה, עזבו אותם.
כן, לא, לא, לא לתת עצות.
קודם כל הם רוצים לפרוק. אז בוא ניתן מקום. איך אתה, מה אתה עם זה? תשאלו אותו, אתם שומעים סיפור, תזכרו, אנחנו שומעים סיפור, תשאלו שאלות. תקבלו יותר מידע. אגב, ככל שאתם שואלים יותר שאלות, הדברים מתבהרים גם אצלם יותר טוב. הם עוד פעם מעדדים את האירוע, הם עוד פעם אומרים, רגע, זה באמת לא היה ככה. לא, רגע, אני עשיתי, הם בכלל לא זוכרים חלק מהדברים. תשאלו אותם, תקבלו רגע את הזה, לפני שאתם רוצים לתת עצה, הורית, רק תשאלו, איך אני יכולה לעזור לך? רוצה לשמוע מה אני הייתי עושה? זה, הם יכולים להגיד, לא, אמא, הכל סבבה. הבן שלי אמר לי השבוע, אמרתי לו, אתה צריך עזרה? על איזה משהו בכלל בבית ספר, אז הוא אמר לי, לא, רק רציתי להגיד לך. אוקיי, מסתדר.
טוב, יפה. לא, אבל לא כולם כאלה עצמאים.
נכון, לא, זה גם לא קשור רק לעצמאות, זה קשור גם להרגיל אותם, להבין שאנחנו לא שם, ואנחנו נשאל אתכם כדי שלי זה יתבהר ולך זה יתבהר, ואז אתה תחליט מה אתה עושה. גם אם אני ממליץ לפעמים, אני ממליץ דברים לא קשורים.
אוקיי.
אז בעדינות.
ברור. טוב, נחל בהצלחה, מה שנקרא. בהצלחה לכולם.
לגמרי.
ואנחנו בעצם, תם לנו הזמן, מיטל. אף
הזמן.
אף כמו תמיד. אז קודם כל, באמת בהצלחה למתגייסים של יולי ואוגוסט, ונקווה שהם יתגייסו ככה אולי לתחילתה של תקופה חדשה וטובה, וחזרה של החטופים, וסיום המלחמה, ומשהו ככה שיהיה לנו קצת נחת. אנחנו מסיימים במשהו אופטימי, התקווה 6, ויהי אור. הלוואי.
הלוואי.
ניפגש פה יום רביעי הבא, 12 ל-1, רדיו סול. כי אני חייל. ביי.
חיוכים חדשים מתעופפים מחלקים תקווה לאלפים לא כתובות על הקיר לא טפטופים פופקורן ורוק בקנקנים חצפות בסאונד של אורגנים חיבוקים מילולות לגיבורים ויהיו
לגלול לגלול
כשראית את הירח קצת בכית ואמרת שאתה כבר לא עוצר החלומות לוקחים קדימה את הסיכרונות התחקת פנימה ורק שהכיתרה תנגן כל הדרך מבת ים לבנימינה הזכרת שהיית שלא מבטר עוד מעט עוד מעט אתה תגיע תשכח מה שהיית עוד מעט אתה מישהו אחר אז בבוקר שוב ניסית להגיד מה שרצית המילים היו תקורות לך בפה שטעית תגיד לשעצית והלב הזה מוחד להישבר אז אני אומר כל הדרך מבת ים לבנימינה הזכרת שהיית אחד כזה שלא מבטר עוד מעט עוד מעט אתה עוד מעט, עוד מעט אתה תגיע
אמרת שאתה כבר לא רוצה.
רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל. פודקאסט אחד.